סקנדל. דיברו דיבורים.
ואחרי זה...
שבוע שעבר, לא? שבוע שעבר זה היה למות ענן, לא?
שבוע שעבר מוטל בגלל השיחה של הרב מדן, ואז...
וזה היה לטובתי, כי אני הייתי במילואים.
ואז הייתה התלבצות עם מבחות ליום שלישי או לא, ובסוף שכחתי לברר.
אני מבין שזה כבר התחיל להקליט.
כן.
טוב.
האמת שגם אם היינו מעבירים ליום שלישי, זה היה ממש לא נעים, כי השיעור של הרב יצחק, שהוא רצה להתחיל...
הוא באמת מתחיל.
בסדר, הרב יצחק עושה שיעור על עלייה להר הבית.
והוא העביר אותו מיום ראשון בגלל השיעור שלך, מתוך...
הוא העביר אותו מיום ראשון לשלישי בגלל השיעור שלך.
אתה בטוח זה בגלל השיעור שלי?
הוא כתב בתרמוסטט שהוא...
נודע לו
שיש שיעור אחר ביום ראשון ב-11.
מיד אחרי סדר ערב? מה עוד יש ביום ראשון אחרי סדר ערב?
בשיעור הקודם, אנחנו עסקנו, מי שזוכר, בפרק ב'.
מה לא נראה לי לגמור את כאילו לקראת סיום
בעצם? כן, מה עושה? עסקנו במעגל החוזר, ודיברנו על זה שאין פה באמת מעגל חוזר בלבד, אלא שפרק ב' מתאר לנו את המעגל החוזר כתיאור היסטורי של כל מה שקרה עד נקודה מסוימת. כלומר, עד פסוק כף בפרק ב' מתואר המעגל החוזר, ואז שנמאס להשם מכל המעגל החוזר, אז הוא מחליט להסלים את ההתנגדות.
שזה מקביל למה שמתואר לפני כך.
זה לא אמרנו.
אני אומר, אני שואל.
מה?
אני שואל.
אנחנו נגיע לזה כשנגיע לפתח.
נו, באמת,
זה כן אמרנו.
אמרנו זה שנה שעברה, נכון, אבל זה נמחק, כבר זהו. מי שרוצה, יש הקלטות משנה שעברה.
מה היה בשנה שעברה?
בשנה שעברה באיזשהו שלב נהיה כאילו באמת
שופטים. אני נקודי. ויחר אף השם בישראל. ויאמר, כן, אתם איתי. יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף לאור איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. כאן, מפסוק כ"ב ואילך, יש מאמר מוסגר כזה שמתאר מי אלה הגויים האלה ומאיפה הם באו. אז הגויים האלה, יהושע עזב אותם וימות בשביל מה? למען נסות בם את ישראל, השומרים הם את דרך השם ללכת בם כאשר שמרו אבותם, אם לא. וינח השם את הגויים האלה לבלתי הורישם מהר ולא נתנם ביד יהושע. כן, אז מלבד הבעיה התחבירית של השומרים את דרך השם ללכת בם, כן, שלא ברור במה ללכת, מי זה בם, הרי מדובר פה על דרך השם, אז מה זה דרך השם ללכת בם? אז זה צדדי, ואני לא יודע אם יש איזו תשובה, או שזה בעיה של או חקר הנוסח או חקר הקבלה. אבל מן הסתם בפשט אין איזו משמעות מיוחדת.
חקר
הקבלה, ודילוגי אותיות, וגימטריות.
מהסוג הזה.
כן, אבל בפשט אני לא יודע אם יש איזו משמעות. בכל אופן, מה שיוצא זה שיש פה רשימה של עמים, עוד מעט אנחנו נקרא את הרשימה, שנשארו בשביל שיהיה אפשר לנסות בהם את ישראל. אם הם שומרים את דרך השם ללכת בהם, אז סבבה, ואם לא, אז אלה ילמדו את המלחמה. בזה אני כבר כביכול פותר איזו בעיה שהולכת להיווצר עוד מעט, כביכול, כן? כי בפרק ג' יש סיבה אחרת למה השאירו את הגויים. ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בהם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען
מי דעת... מי לא ידע את כל מלחמות כנען?
רק למען דעת דורות בני ישראל ללמד המלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. כלומר, יש שתי סיבות לכאורה למה השאירו אותם. אחד זה לראות האם הם שומרים את דרך השם, לנסות את ישראל, וסיבה שנייה זה בשביל ללמדה מלחמה. אז מה שאני בעצם מצאתי זה שיש פה את אותו דבר. אם הם ישמרו את מצוות השם, אז ישמרו מצוות השם, ואם הם לא ישמרו מצוות השם, אז הם ילמדו מלחמה. ואז הם דרך הגויים האלה ילמדו מלחמה. מה שזה מראה זה את רחמי השם על בריאותיו, ובמיוחד הבני ישראל, שגם אחרי שהם חוטאים, העונש שמגיע אליהם הוא גם יש לו איזה...
עונש חינוכי.
לא, חינוכי, אבל הוא גם עוזר להם באיזשהו אופן. הם לא יודעים מלחמה, אז הנה זה למד אותם מלחמה. כן, אז יש בזה גם איזה יתרון מסוים. והרשימה של העמים, כמובן, 15 פלישתים, וכל הכנעני והצידוני והחיווי יושב הר הלבנון, מהר בעל חרמון עד לבוא חמת. יש לנו את פלישתים בדרום, ויש לנו את כל החיווי, צידוני וכולי, בצפון. אז יש לנו בעצם שני, נקרא לזה, איזה מילה טובה לזה, מוקדים. כן? שני מוקדים של עמים שנשארו בשביל לנסות בהם את ישראל. פלישתים מדרום, וכל האזור שנקרא לזה צידון וצפונה, הקו של צידון או צור וצפונה, הוא האזור השני. עכשיו, אני לא זוכר אם דיברנו שבוע, לפני שבועיים, על ההבדל בין זה לבין פרק א'. דיברנו על זה כבר?
לא.
לא. אז יש לנו פה איזו שאלה מסוימת. יש לנו פה רשימה של עמים שהשמש עיר, כן, והוא לא עריש. וזה במקרה של פרק ב' מתואר כעונש. ואיך הרף השם בישראל, ויאמר, בגלל שהם עשו את כל זה, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם. כלומר, אחרי שהוא השאיר אותם בהתחלה כדי לנסות אותם, כדי לנסות את ישראל, אז אחרי שכל המעגל החוזר כבר חזר על עצמו יותר מדי, אז השם החליט שכעונש הוא יותר לא מוריש אותם. כלומר, הוא לא מוריש יותר את העמים האלה כחלק מהחטא של העבודה זרה, שזה מה שקורה בכל המעגל החוזר. אבל בתחילת פרק ב', בא מלאך השם בבוכים, ומוכיח את בני ישראל על זה שהם לא הורישו אותם מהארץ, לא על עבודה זרה שהיא עוד לא הגיעה, אלא רק על זה שהם לא הורישו את יושבי הארץ ושמו אותם למס. וגם שם הוא אומר, וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם. כלומר, גם שם העונש זה שהוא לא יוריש אותם. אז למה השם לא הוריש את הגויים? בגלל החטא של אי ההורשה, או בגלל החטא של העבודה זרה? מה נראה לכם?
הרבה התליה, כמובן.
כלומר?
כלומר, אם הכתוב אומר לי שזה בגלל X ושזה גם בגלל Y, אז טוב, יש אפשרות אחרת. יש אפשרות שזה בגלל השילוב של X ו-Y, או מה שיותר סביר, כי הוא מציג את זה כאילו זה רק בגלל X, ואז כאילו זה רק בגלל Y. אז כנראה X ו-Y הם קשורים בצורה אדוקה מאוד.
אז יש דרך יותר פשוטה מאשר לומר את זה, כי בסופו של דבר אותו X ו-Y הם לא אותו דבר. והם אפילו שלבים אחד אחרי השני. רק אחרי שהם לא מורישים אותם.
אבל יש ביניהם איזשהו קשר סיבתי שכבר מופיע בתורה. זאת אומרת, אתה קודם, זה מתחיל בזה שאתה לא מוריש אותם, ואז זה ממשיך במה שמופיע בפרק ג', שאתה לוקח את בנותיהם להם לנשים ואת בנותיהם נתנו לבניהם, וזה מסתיים בזה שקרה לך ואכלתה מזבחו.
יש היא הורשה. זה מה שקורה בפרק א'. זה מוביל לאיזה עונש שהשם לא מוריש. כן? היא הורשה. השם לא יוריש ויהיו לכם נציבים אצלכם ולהם יהיו לכם מוקש. כלומר, זה בעצם התוצאה של זה, זה ואלוהם יהיו לכם למוקש. כן? שמה זה אומר? כנראה זה אומר שאלוהם יהיו לכם למוקש במובן של יחתיאו אתכם. הם יהיו פה, עבודה זרה והכל, ואז עבודה זרה כמובן עם דבר שמשפיע. והם יחתיאו אתכם. מה שיוביל לחטא העבודה זרה שבהמשך. כן? זה יוביל לחטא העבודה זרה. ואז השם אומר, מה העונש? הוא לא יוריש. כן, שני אלה זה כמובן עונש. ולא...
אבל האיור השארי, המצאי, מופיע ביחד עם אלוהיהם, אלוהיהם יהיו לכם למוקש, לא בתור סיבה לי. כלומר, יכול להיות שלדוגמה,
הוא לא יוריש, ואז אלוהיהם למוקש.
כתוב, ויכול להיות שזה איור השאר,
לא, לא.
ולכן אלוהים יהיו לכם
למוקש. כתוב ככה, כתוב, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהים יהיו לכם למוקש. אני לא אגרש אותם, ואז הם יהיו לכם לצידים, ואלוהים יהיו לכם למוקש. זה ברור. אבל אני חושב שהפתרון הרבה יותר פשוט. והוא קשור במה שבאמת כתוב בפסוקים. כן. פרק ב', בהתחלה שלו, הם מתאר את מלאך השם בבוכים, שמאשים את ישראל בזה שהם לא הורישו. את מי הם לא הורישו? את מי שמופיע בפרק א', אלה לא הורישו את בית שאן ואת בנותיה ואת אנח בנותיה, וזה לא הוריש את גזר וזה לא הוריש את נעלון.
אי אפשר להגיד שהתיאורים בפרק א' שמתייחסים לערים בעצם מקבילים לתיאורים בפרק ג' שמתייחסים לעמים?
לא. כי אלה שמדברים פה על אי הורשה הזאת, מדברים על אי הורשה של מובלעות, נקרא לזה ככה. יש מובלעות, לכל אחד יש מובלעות בתוך הנחלות שלו, וכל שבט אמור להוריש, או במקרה הזה הם לא מורישים, את העמים האלה. זה ערים, זה נקודות מאוד מסוימות. כמובן, ערים זה לא עיר, זה עיר וכל האזור שלה. גזר זה כמעט כל גוש דן, הייתי אומר, בהקשר הזה. וככה גם שערי החוף, ערי העמקים, הם בעצם כל העמקים לא נכבשו. אבל אלה מובלעות. זה לא מה שאנחנו קוראים בפרק ג', שזה מצד אחד פלישתים בדרום, ומצד שני, בצפון, יש לך את כל האזורים שמצפון לנפתלי ואשר. צידון, האמורי והחיבי, יושב הר הלבנון. האזור הזה הוא בכלל לא חלק ממה שאשר למשל לא מוריש. אשר לא מוריש את יושבי צידון ומטה. כן, יושבי עכו, צידון, עכו, זה אנחנו יודעים איפה זה. כן, עמק עכו. צידון, אחלב, אכזיב, חלבה, אפיק, רחוב. זה לא אזורים כל כך צפוניים של הר הלבנון. עכשיו, בהקשר הזה ממש ברור מה קורה. יש אי הורשה בהתחלה של מובלעות. בתוך האזורים שיהושע כבר כבש, יש לנו מובלעות שהם לא הורישו עדיין. ובגלל שהם לא מורישים אותם, בא השם ואומר להם, אני לא אוסיף להוריש אותם. את אותם מובלעות, אלה שחיים בקרבכם, לא איזה משהו שנמצא מעבר לגבול שלכם שאתם בכלל לא יכולים להתקרב אליו, אלא מי שנמצא ביניכם, והוא יהיה לכם למוקש. ברגע שהוא יהיה לכם למוקש, הם עובדים עובדה זרה, אז יש את המעגל החוזר. ואחרי שהוא חוזר הרבה פעמים, אז השם אומר, אני לא אוריש יותר את מי? את הגויים הגדולים, הרחוקים, המרכזיים שהשארנו בשביל בהם לנסות אתכם. וזה נראה לי הסבר סביר ביותר לשני הדברים. דבר אחד ש... די מוכיח את הדבר הזה שוב. אבל הם יהיו לכם למוקש. והם יהיו לכם למוקש. שהוא מוכיח שהעבודה זרה עוד לא הייתה. כן? הם עוד לא חטאו בעבודה זרה. אוקיי. אז זה לגבי זה. בואו רק נגמור את היחידה הקטנה הזאת.
איזה איזו רשימה של גויים מתאימה ליורשה האמצעית?
הראשונה? זה פרק א'.
האמצעית.
היורשה באמצע זה בעצם שהשם אומר אני לא אוריש את מי שאתם לא הורשתם. כלומר, אני לא אגרש אותם מפניכם. אתם לא הורשתם אותם, אתם שאתם ועשיתם אותם למס, אז גם כשתרצו ויהיו לכם לצידים, אז אני לא אגרש אותם מפניכם.
למה?
ואז היורשה האחרונה מתייחסת לאותן קבוצות גדולות יותר של פלישתים וכנענים וכו' בפרקים.
למה ואלוהים יהיו לכם למוקש מוכיח של אין עדיין עבודה זרה?
כי הם יהיו...
מה זה ואלוהים יהיו לכם למוקש?
הם דעתו עבודה זרה.
נכון.
אוקיי. עכשיו... מה זה לא הוריש מפניכם?
מה הכוונה? לא הוריש מבטחים, כלומר, כשתרצו אתם לא תעיפים.
אתם לא הורשתם, בתור עונש אני לא הוריש. כלומר, יכול להיות שזה לא, זה איזשהו, יש פה, העונש הוא לא בהכרח משהו שלא קרה עדיין.
לא, העונש הוא בהכרח משהו שלא קרה עדיין. אתם לא הורשתם אותם כשאני רציתי שתורישו ולכם היה משתלם לא להוריש, לא הורשתם. אז עכשיו כשלכם יהיה משתלם להוריש, אני לא הוריש.
בסדר, אבל...
זה משהו שעוד לא קרה עדיין. עוד לא היה מצב של בני ישראל היה משתלם להוריש והם לא הוריש.
נכון, אבל אתה... שאין פה, שהעיר ראשה, הראשונה זה כאילו, הם לא ניסו להוריש, ופה זה, אם הם תנסו, אני לא אתן לכם.
אוקיי.
אבל...
עבודה זרה היא לא עונש במובן הרגיל, היא חטא.
היא תוצאה.
היא אולי תוצאה, אבל היא חטא, היא לא...
לא, כי צריך לזכור גם שהאלוהים יהיו לכם למוקש, זה לא עיקר העונש, הוא חלק משני תוצאות שיהיו מהיורשה הזאת. כן, והיו לכם לצידים, ואלוהים יהיו לכם למוקש. כלומר, הצידים נראה לי פה זה המרכז, זה גם מה שמופיע, אם תשפו את זה, לכל איזה פסוקים שמופיעים גם בתורה, בכמה מקומות. והיו לכם לצננים בעיניכם, וצידים בצדכם, משהו כזה. ובמדבר זה מופיע, ובדברים בכל מיני וריאציות. יש כמה מקומות שזה מופיע, אז זה העיקר. אבל הוא מוסיף, שימו לב שזה גם יחטיא אתכם.
וממילא יגרור אנשים יותר גבלים.
כן, עכשיו עוד מעט אנחנו נראה את זה. בואו נמשיך אחרי הרשימה הזאת. ויהיו לנסות בם את ישראל, פרק ג' פסוק ד'. לדעת הישמעו את מצוות השם אשר ציווה את אבותם ביד משה. כן, שוב, אותו ניסיון, לנסות בם את ישראל, האם הם ישמרו את התורה. ובני ישראל, לעומת זאת, מה שהם לא עמדו בניסיון, הם ישבו בקרב הכנעני, החיטי, והאמורי, והפריזי, והחיבי, והיבוסי. ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהם. כן, זה מתאר בדיוק את התהליך הזה. הם השאירו את הגויים האלה, השם השאיר את הגויים האלה כדי לנסות את ישראל, ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, ובסופו של דבר למדו ממעשיהם, ועבדו את אלוהם. כן, ואז פה בעצם נגמר המבוא, נאמר זה ככה לכל תקופת השופטים. בני ישראל לא עמדו בניסיון הזה, וכך היה. עכשיו, זה בתמצות מה שבאמת הפסוקים אומרים, כלומר, מה כתוב בהם. השאלה היא, למה הם פה? השאלה, אני ארחיב אותה, אני אסביר קצת יותר מה המטרה שלה. למה יש לנו את כל ההקדמה הזאת? למה אנחנו צריכים, לפני שאנחנו קוראים את כל הסיפורים, לדעת כבר את הסוף? כן, מה המטרה של הדבר הזה?
יכול להיות שחלק מהסיפורים לא ייתנו לך רושם חד משמעי מספיק. לטוב או לרע, ואתה mm-hmm. צריך לדעת שהם חלק מאיזשהו שטנץ כללי כדי להבין כמה שהם בעייתיים. אם למשל ניקח סתם את סיפור דבורה. Mm-hmm. אני נותן דווקא את סיפור דבורה שבאמת נגמר בצורה מאוד מאוד חיובית, מהרבה בחינות.
כן.
אתה לא בהכרח תהיה ער לדקויות השליליות שבו, אני מתבסס פה על אותן mm-hmm. קריאות שרואות בעיות בתוך סיפור דבורה, כן. אתה לא תהיה ער לזה, אלא אם כן תבין שיש לך כאן תבנית כללית, ודבורה היא כנראה בתקופה שבה הדברים עוד לא החמירו לגמרי, היא רק בתקופה שבה כמה דברים קטנים הם בעייתיים, אז תשווה את זה לגדעון, ששם יש לך הרבה דברים חיוביים. הוא אומר, גם השם יהיה לכם למלך, לכאורה כזה צדיק גדול. אבל אז אם אתה קורא בין השורות, אתה רואה אלף דברים בעייתיים. והכל הולך ומחמיר, אבל אתה חייב לדעת שיש כאן תבנית כזאת כדי שתשים לב לזה. כי אחרת אתה לא תשים לב לזה.
אז אני רוצה ללך לכיוון הזה, אבל גם לא לכיוון הזה. כלומר, דבר ראשון, נכון, אתה צודק, באמת בסופו של דבר יש איזושהי תבנית מסוימת, שאם אנחנו לא נדע על קיומה, לא נוכל למצוא אותה איפה שהיא נמצאת. כן, במקומות שבהם, אתה אומר, נניח קריאות דקות, אבל יש מקומות שזה אפילו לא קריאות דקות. כן, זה נראה ממש טוב ומצוין. סיפור רעוד, אני לא רואה שם שום בעיה או ביקורת או משהו כזה. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה חלק מתהליך שבסופו של דבר משפיע, כן, לאורך כל הדרך. זה דבר אחד. דבר שני, וזה אני חושב יותר חשוב, ברצף של המעגל החוזר שמתואר בפרק ב', יש שם סדר מאוד ברור. אמנם יש שם כפילויות, ויש דברים שהם חוזרים על עצמם, ויש דברים שהם נאמרים בשתי וריאציות, כמו שראינו בשיעור הקודם. אבל מלבד זה, יש די סדר ברור. כן, ויעשו בני ישראל את הרע בני השם, ואחרי זה, ויתן השם נותן להם עונש, אחרי זה, אותם לשונות של הצלה, והם חוזרים לסורם. כל התהליך הזה, זה לכאורה מה שאמור להיות עכשיו בפרקים הבאים, נכון? מיותניאל ואילך, אנחנו אומרים לראות את כל המעגל הזה. מה שמעניין זה שאנחנו לא הולכים לראות את זה. כן? בערך זה יעבוד, אבל אף פעם זה לא באמת יעבוד. אנחנו תמיד נראה הבדלים, תמיד נראה איזה וריאציות שונות, ולאור ההשוואה להתחלה, לפרק ב', אנחנו נוכל להבין בכל חלק וחלק מה המרכז אצלו. במקום שבו פתאום הזעקה תיעלם, אז כנראה שפה יש איזה משהו מיוחד. כן, ובמקום שבו הישועה לא תתואר, אז פה יש משהו מיוחד, וכך הלאה, כן? כנ"ל גם הלשונות עצמם. בכל אחד מהחלקים של המעגל החוזר יש לו לשונות מאוד ברורים. כן, אם אנחנו מדברים על הלשון הראשונה של ויעשו בני ישראל את הרע בני השם, אז זה משהו שחוזר לאורך כל הדרך, אבל בווריאציות שונות צריך לראות מה קורה איתם. אוקיי, אז בשביל זה אנחנו צריכים להתחיל לראות מה קורה איתם. אז בואו נתחיל לראות מה קורה איתם. מה שקורה איתם מתחיל בפרק ג' פסוק ז'. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, וישכחו את השם אלוקיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. ויחר אף השם בישראל, וימכרם ביד כושן רשתיים מלך ארם נהריים. ויעבדו בני ישראל את כושן רשתיים 8 שנים. ויזעקו בני ישראל אל השם, ויקם השם הושיע לבני ישראל ויושיעם, את עתניאל בן קנז אחי חלב הקטון ממנו. ותהי עליו רוח השם וישפוט את ישראל ויצא למלחמה ויתן השם בידו את כושן רשתיים מלך ארם ותעוז ידו על כושן רשתיים ותשקוט הארץ 40 שנה וימות עתניאל בן קנז. זה למעשה המעגל החוזר הראשון של ספר שופטים, די קצר, די מצומצת, ולכאורה אין בו כמעט שום דבר מלבד לקחת את המבנה של המעגל החוזר ולהכניס לתוכו את מה שחסר, את השם של השופט, השם של האויב והשנים. כן? תמצאים? פרק ג' פסוק ז' עד י' א'.
תהיה עליו רוח השם. אני טוען שזה לא ביטוי שחוזר על עצמו אצל כולם, אלא רק אצל חלקם.
לא, אצל חלקם. לא חכה, אנחנו עוד לא הגענו לשם. אז בואו נעבור ונראה מה קורה פה. קודם כל, החלק הראשון של החץ. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, מתאים להתחלה של פרק ב'. לא, לא התחלה של פרק ב', התחלה של היחידה של המעגל החוזר בפרק ב'. פרק ב' פסוק י' א', ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, וכנ"ל גם בפרק ג' פסוק ז'. אבל בפרק ג' פסוק ז' יש תוספת. כן? מה התוספת?
וישכחו את השם אלוקיהם.
ואולי גם, טוב, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות, מופיע בפרק ב' בצורה שונה, ויעבדו לבעל ולעשתרות. אבל כנראה שהאשרות והאשתרות הם די אותו דבר, לווריאציות שונות של אותו דבר, אז באמת המרכז זה וישכחו את השם אלוקיהם. אז יש פה כבר הבדל אחד. אחרי זה העונש מתחיל בויחר אף השם בישראל, נכון? זה כמו בפרק ב' פסוק י' ד'. ויחר אף השם בישראל וימכרם ביד כושן רשתיים מלך ארם נהריים ויעבדו בני ישראל את כושן רשתיים 8 שנים. פה אנחנו מתחילים להכיר את התבנית שהולכת לחזור במהלך השופטים השונים. יש כמה שנים כל אויב שלט על ישראל. זה כמובן לא מופיע במעגל החוזר כי אין מה לומר שם, אז זה מופיע כאן. פה מתחילים להופיע גם נוסחת הזעקה, ויזעקו בני ישראל אל השם. זה לא מופיע בפרק ב', מופיע פה. וזה יופיע ברוב המקרים גם בשופטים הבאים.
אל השם דווקא?
מה? וזה כתוב בישראל השם. כן. יש מקום אחד שכתוב שלא כתוב אל השם, אבל הם אומרים את זה אל השם. אז זה די ברור. ויקם השם מושיע לבני ישראל ויושיעם. כן, זה להקים שופטים, כמו בפרק ב' פסוק י"ח, זה ביטוי שמופיע לגבי השלב של הישוע. ויושיעם את עתניאל בן כנז, אחיך לב הקטון ממנו. ופה יש עוד כמה ביטויים שלא רגילים. ויתי עליו רוח השם, זה ביטוי מעניין. אנחנו רק אוספים את המידע, עוד מעט נעשה איתו משהו. וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן השם בידו את קושן רשתיים מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רשתיים. מה זה ותעוז ידו?
הוא נעשה חזק יותר מאשר קושן מלך.
מה זה מוסיף?
הוא שם אותו למס.
קושן רשתיים מלך ארם נהריים? אתם יודעים איפה זה ארם נהריים, כן? ארם נהריים זה ארם שבין הנהרות. כן, חרן וכל האזור הזה, זה מאיפה שאברהם הגיע. ארם נהריים. ומשם מגיע קושן רשתיים. כנראה ששם הכל מגיע בזוגות. בכל אופן, אז לא נראה לי שהוא שלט על מלך ארם נהריים. זה לא סביר. בעיקר שמדובר גם על מישהו מיהודה, כלומר, הכי דרומי. בכל אופן, ותעוז ידו זה כנראה שהוא פשוט היה הצליח במלחמה, ניצח אותו, התחזק מספיק, כדי שקושן רשתיים כבר לא יהיה פה. הביטוי הזה יופיע רק עוד פעם אחת, שזה איפה? ותעוז יד, מדיין, לא? פרק ו' שמתאר את מדיין שעולים על ישראל, אז שם בדיוק הפוך, ותעוז יד מדיין על ישראל. פה אצל השופט הראשון יש לנו את השופט שוותעוז ידו על האויב. אצל גדעון יהיה את מדיין שוותעוז יד מדיין על ישראל. עכשיו זה אנחנו נזכור יותר כשנגיע לשם, אבל סתם מעניין. והסיכום, ותשקוט הארץ 40 שנה, שזה גם לא מופיע בפרק ב', אבל זה משהו שיחזור לאורך השופטים השונים. וימות עתניאל בן כנז, והוא מת. אוקיי, אז עד לפה הבנו בגדול מה קורה פה. יש לנו סיפור שמבחינת הפרטים כמעט ולא אומר שום דבר. כן? מה שהוא עושה זה רק לחזור על פרק ב'. ולמה מביאים לנו אותו?
זה המקרה הראשון במעגל.
הייתי נותן תשובה יותר פשוטה בתור התחלה.
אולי שתראה שפרק ב' פרק ב' לא ברור שהמעגל הזה זה מעגל שחוזר שוב ושוב ושוב ואז לקדוש ברוך הוא נמאס. יכול להיות שזה כאילו מעגל פעם אחת ואז לקדוש ברוך הוא נמאס.
אני לא יודע, אני לא חושב. כאילו יש פה משהו ששופטיהם לא שומעו, הקים להם שופטים ויושיעו מיד שסיהם, יש שוסים רבים, שופטים רבים. וגם אחרי זה כתוב, והיה במות השופט ישובו וישחיתו מאבותם. כל הביטויים האלה זה מין כזה עבר ממושך שכל הזמן קורה. ללכת אחרי אלוהים, כן. וכל פעם זה קורה עד שנימה. אפשר להבין כבר מפרק ב' שזה היה קורה כל הזמן. אבל יש פה בהחלט איזו התקדמות. דבר ראשון חייבים לומר, זה אין ברירה. למה זה פה? כי זה היה פה. יכול להיות ששופט שחשוב להביא, פשוט כי הוא היה פה, יופיע, אבל רק עם הנוסחות הכי בסיסיות. כלומר, לא צריך אותו עם כל הסיפור, ואיך הוא הושיע, ואיך זה. מן הסתם, מלחמה כזאת של מישהו מיהודה מול ארם נהריים, היה אפשר לכתוב עליה לפחות סיפור כמו גדעון. אבל לא כתבו כלום. הייתה לו רוח השם, הוא ניצח אותו במלחמה, ותעוז ידו ונגמר. היה אפשר לומר. אז זה דבר ראשון.
כי אין דברים בעייתיים כמו עם גדעון.
אין דברים
צורך להעריך.
זה חלק מהעניין, נכון. גם אם היה דברים בעייתיים, זה היה הורס הכל אם אתה מעריך בזה. כי הרי אתה רוצה להראות איך לאט לאט אנחנו מדרדרים. כן, אז בהתחלה זה הולך בצורה טובה. שימו לב, יש מעגל חוזר, אז תראו איך הוא עובד. כן, הם עשו הרע בני השם. עכשיו פה, וישכחו את השם אלוקיהם, אפשר להתלבט. האם יש פה ביקורת או שדווקא להפך, יש פה תירוץ. כלומר, הם שכחו את השם, זה לא אשמתם, הם כבר לא זכרו, כמו שכתוב בתחילת פרק ב', שלא ידעו את השם ואת המעשה אשר עשה לישראל, אז הם שכחו את השם והלכו לעבוד עבודה זרה. מה שמעניין זה שבהשכחו את השם אלוקיהם מופיע גם בהמשך, נפתח אולי אפילו. כן. כן. וישכחו את השם אלוקיהם וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור ויד פשתים ויד מלך מואב וילחמו בם. זה לקוח מנאומו של שמואל בסוף בעצם תקופת השופטים ברגע שהוא ממליך את שאול, ואז הוא מתאר את זה ככה. מה שמעניין אבל, זה צריך לשים לב, לא חייבים לפתוח, אני אקריא. כאשר בא יעקב מצרים, הוא מתאר, ויזעקו אבותיכם אל השם, וישלח השם את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים, וישיבו במקום הזה. כן? כלומר, עתניאל זה לא המעגל החוזר הראשון. היה עוד מעגל חוזר לפני זה. נכון? מציאת מצרים, גם מעגל חוזר. הם באו מצרימה, ויזעקו אבותיכם אל השם, וישלח השם את משה ואת אהרון, והוציאו את אבותיכם ממצרים.
מה שאגב מתואר עוד הרבה לפני שמואל.
מה?
מה שאגב מדויק עוד לפני ששמואל אמר לנו שזה היה כך. כשאתה קורא בספר שמות, אתה באמת רואה שזה ממש כך. בני ישראל משועבדים וצועקים אל השם, והשם אומר, טוב, אז אני אגאל אותם.
כן. עכשיו... עכשיו, זה... לא, אבל מעניין, בגלל ש... קודם כל, בלי ההקבלה הזאת בעתניאל, אנחנו לא מגיעים לזה כל כך מהר. אבל מה שמעניין זה ששם הוא מתחיל מישוע. היה להם רע, הם זעקו אל השם והשם מוציא אותם. עכשיו, ברור למה לא היה עדיין את החטא. בגלל שכל הסיבה לזה שבני ישראל מקבלים תורה. וכל הסיבה לזה שהם בעצם מחויבים לזה שהם לא יעזבו את השם ושהם יעבדו את השם, זה כי הוא השיע אותם אז ממצרים. עכשיו, זה ברור בפרק ב'. כמה פעמים יציאת מצרים הופיעה בפרק ב'? כן, גם הרמזים ביציאת מצרים שראינו בהקבלה בין מות יהושע למות יוסף ושל הדור שעבר וכולי בתחילת ספר שמות. וגם אחרי זה כתוב במפורש, ויעזבו את השם אלוקי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים.
זה מעניין, כי בעצם יש לך בהתחלה מעגל אחד שמתחיל מהאמצע, וכתוב פה שלקראת הסוף, הקדוש ברוך הוא מוותר על הסוף של המעגל, בסוף להגיד שה...
אנחנו נראה מה יהיה בסוף של המעגל. כן, בסוף של המעגל לא ברור מה יהיה, כי בסופו של דבר, חלק מהם כבר יודעים, בסופו של דבר יש המשך. כלומר, המעגל החוזר והחתימה שלו בפרק ב' מגיעים עד, כמו שנאמר כבר, תחילת יפתח.
כן, אבל אז כאילו אפשר היה בעצם לייצג את זה הפוך, כמעגל שעם ישראל זועק, הקדוש ברוך הוא מושיע, שופט מת, וחוזרים לעשות חטאים ומשתעבדים, ופה נגמר המעגל, כאילו, מעגל חדש.
כן, לא, בלי ספק, זה גם חלק ממה שאני ניסיתי לומר בזמנו. פרק ב' לא נועד בשביל להראות את המעגל החוזר. הוא מתאר גם את המעגל החוזר, ולכן שאלתי מה המטרה שלו. אין ספק שהוא נועד להראות שהיה מעגל חוזר, ואז הוא הפסיק. ואז הגענו למצב של השם נמאס, והוא אומר, אני לא אוסיף לאוריץ'. כלומר, הוא מתאר את חטא, את העונש של איור הרשע. זה העיקר, את הסיום בעצם של ירושת הארץ האידיאלית, נאמר את זה ככה. שלעולם כבר לא תגיע. דוד גם כן לא מצליח להוריש את העמים האלה, אלא רק אולי לכבוש אותם ולהשתלט עליהם. לא מעבר. אז זה דבר אחד מעניין. יציאת מצרים כבר מוזכרת. עכשיו, עתניאל עצמו, כן, אם אתם זוכרים שהיה לנו דור אחר אחריהם, אחרי שהדור הקודם מת, שקם דור אחר אחריהם שלא ידעו את השם, עתניאל עצמו מוכיח שזה לא מדויק.
הוא שייך לדור של יהושע וכלב.
הוא היה בנחלת הארץ, הוא היה מנוחלי הארץ ומכובשיה. הוא בעצמו קבע
שאתה... אתם יודעים אם הוא היה
מיצא עם מצרים? אני לא מכיר אותו לפני זה. ומכירים אותו רק מכניסה לארץ, נאמר זה ככה. הוא מופיע רק ביהושע ואילך.
בין כמה הוא מת לעומת... כלומר, אפשר לחשב אם הוא היה אולי בן שנה?
אין לנו שום מושג. לא יודעים בין כמה הוא, בין כמה הוא היה, בין כמה הוא יהיה.
טוב שהוא יהיה בין 80
ובין 40 הוא... לא, זה כלב. עוד נהיה לנו, אין לנו מושג. לא, גם לא ברור, לא ברור עוד נהיה לזה מה הוא ומי הוא. כן, אנחנו עוד שנייה...
בן כנז, הוא לא בן יפונה.
גם יהושע הוא בן יפונה
הכי. כן.
איפה
כתוב? כלב, הוא בן יפונה
הכי. כלב, כאילו.
אוקיי.
כלב לפני הכנסי.
נכון. אז וזה עוד הקלה שבבעיותינו בסוגיה של כלב ועתניאל. יש איזו בעיה קטנה ברשימות ובדברי הימים, אבל בכל אופן... עוד מעט, עוד מעט. בכל אופן...
אגב, להגיד ש... ושכחו את השם, מה זאת שיכול להיות שלא ברור אם זה תירוץ או שזה ביקורת. נראה שכאילו קשה להגיד את זה בתור תירוץ. כי הם לא באמת שכחו אותו, במובן שהם לא זוכרים שהוא קיים, כי עובדה ש...
אלא שכחו את מה שהוא עשה. שכחו את זה שבעצם מגיע לו שיעבדו אותו, נאמר זה ככה. כלומר, את מה שהוא עשה, את זה
שהם... כן, אבל בכל מקרה כל דבר כזה, זה לא שכחה ממש במשמעות של... הם כבר לא זוכרים שזה קרה, אלא פשוט הם לא מתייחסים לזה.
אבל מה שבטוח, הביטוי הזה חשוב בגלל שזה המקום היחיד שהוא יפיע בו. כלומר, פעם הבאה זה יפיע בספר שמואל, אבל בכל שאר השופטים זה לא יפיע, רק פה הם שוכחים את השם אלוקים. כן, אחרי זה, אם תסתכלו בפסוק י' ב' למשל, אז חוזרים למבנה הכללי של ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. כלומר, הפרטים האלה שחוזרים מפרק ב', כל ההרחבה הזאת, ויעבדו את הבעלים ואת ההשטרות למשל, לגבי החטא, מתוארים רק אצל עתניאל. אם אתם תעברו עכשיו אחד אחרי השני על החטאים, אתם תראו רק את הביטוי הזה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, או ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם. אז... שוב, די ברור בסופו של דבר, אם נמצא אולי כמה רמזים לכל ה... כמה משמעויות לכל פרט קטן שכן מופיע פה, די ברור שהסיפור של עתניאל הוא די נוסחאי. כן, פשוט להראות איך המעגל החוזר קרה. אז בכל זאת אין יותר מדי מה לומר, אבל שימו לב לעוד פרט אחד קטן, כן, לפני שאנחנו נפתח את דברי הימים, כי כולם מחכים לזה מאוד. ותהי עליו רוח השם, כשהוא מנצח כבר, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן השם בידו את כושן רשתיים מלך ארם. הסדר פה לא מפריע לכם עכשיו?
הוא קודם שופט ואז יוצא.
כן. בשלב של וישפוט את ישראל, מה הוא עושה?
שאלה מה זה שופט? כן. הוא שופט כאילו, יושב בבית דין כאילו, או שופט?
זה לא נרחיב בזה יותר מדי, אבל לא. כלומר, שופט זה מנהיג, כנראה. אבל זה, בכל שופט אחר, מגדעון ואילך, אחרי שהוא מנצח, יתואר וישפוט את ישראל כך וכך שנה. כן? כלומר, זה מה שיהיה כתוב. אבל אחרי הניצחון, הוא נלחם, מנצח, ואז הוא שופט ישראל כך וכך שנה, הוא מנהיג אותם.
או שכתוב את זה פה לפני, כדי שתבין שהעובדה שהוא יוצא בראש, כאילו בתור, שהוא מוציא אותם למלחמה, זה חלק מהתהליך של השפיטה. אבל, ולכן כתוב את זה לפני, אבל בשאר המקומות, כאילו, אין עניין להזכיר את זה לפני, זה קוטע את הרצף, אז בסוף אומרים לך כמה זמן הוא היה חי. בסוף אומרים לך גם כמה זמן היה מהרגע שהוא התחיל לשפוט עד הסוף, וגם באותה צורה, כאילו, אומרים לך כמה זמן היה... בכל מקרה יכתבו את זה שם, כאילו. אז פשוט מעבירים
את הרצף. למה אני מתעקש על זה? הביטוי וישפוט את ישראל, זה גם כן משהו שאנחנו עוד נעסוק בזה כשנראה את המבנה של כל העניין, אבל הוא מופיע אצל עתניאל, ואיפה עוד הוא מופיע?
אצל כולם.
לא.
כאילו, ויפול את ישראל איקס שנה.
כן, אצל מי זה עוד מופיע?
לא.
והיא שופטה את ישראל.
אוקיי, עכשיו זהו. גם אצל עתניאל וגם אצל דבורה זה מופיע כחלק מהסיפור. לא כזמן השפיטה, כלומר, וישפוט את ישראל כך וכך שנה. זה לא בחתימה הזאת של התקופה. כן? מה כתוב פה? ותשקוט הארץ כך וכך שנה.
אתה אומר, אולי השפיטה שלו הייתה, כאילו, הוא עכשיו בא, מנהיג אותם במשך המלחמה ועוזב?
לא, לא, קודם כל, בתשקוט הארץ מופיע אצל עתניאל, ואחרי זה אצל אהוד, ואחרי זה אצל דבורה, וזהו. הלו, בעצם, לא, גם אצל גדעון. כן?
אצל אהוד וגדעון כתוב גם וישפוט את ישראל
כשונים
וגם בתשקוט הארץ?
לא, לא. עכשיו, אצל עתניאל כתוב וישפוט את ישראל, סתם. לא כתוב את הסיכום הזה, ואצל דבורה כתוב, היא שופטה את ישראל. בסדר, נניח.
אצל אהוד וגדעון לא כתוב שום דבר על שפיטה?
לא. אין אפילו את השורש שפט.
תתייחס לך אצל שם
שורה. מה עכשיו? לא, וישפוט את ישראל, מופיע בעצם מגדעון ואילך. כן, זה מופיע אצל כל השופטים הקטנים, שזה תולה, יאיר, יפתח, יבצן, אילון, עבדון ושמשון. עכשיו עתניאל, זה לא כתוב ככה. פה וישפוט את ישראל נאמר, וישפוט את ישראל X שנה. פה ותשפוט הארץ X שנה. כן? עכשיו, בחצי הזה, עתניאל ודבורה נאמר עליהם ששפטו את ישראל, אבל זה לא הנוסחה של החתימה. וזה משמעותי. כן, הנוסחה של החתימה משתנה. אם פה נאמר ותשקוט הארץ כך וכך שנה, פה יאמר וישפוט את ישראל כך וכך שנה. עכשיו, אם זה היה הדבר היחיד שמשתנה, ניחא. אבל פה, בגדעון, זה יהיה נקודת מעבר לכמעט כל דבר בספר. כן? גם בחטאים, למשל, אצל עתניאל אמרנו שכתוב ויעשו בישראל את הרע בעיני השם, נכון? מה כתוב אצל אהוד? ויאסיפו. ופה ויאסיפו. עכשיו אצל גדעון, ושוב, אני לא ארחיב למה יש פה שני קווים כאלה של מעבר, וכשנגיע, אז שוב, ויעשו, ואצל תולה ויעיר אין שום דבר, ואצל יפתח, ויוסיפו, ואצל שמשון ויוסיפו. כן, כלומר, יש לנו ויעשו הראשון, ויש ויעשו השני, ויש פה מין התחלה חדשה. כשבחצי הזה יש ותשקוט הארץ כך וכך שנה, ופה וישפוט את ישראל כך וכך שנה. גם השנים, אנחנו נעבור על זה ונראה, אז אנחנו נראה ששנות השיעבוד למשל, אצל עתניאל הם כמה? טוב, זה בצבע אחר שקצת עברו. כן, השיעבוד. כן, אז אצל עתניאל יש לנו 8 שנים. שמונה שנים. אצל אהוד 18 שנים, ואצל דבורה 20 שנה. אז אצל גדעון, 7 שנים, ואצל תולה יאיר, לא משנה, אצל יפתח, 18 שנה. ואצל שמשון, 40 שנה. כלומר, שוב רואים איזה מין חלוקה, 8, 18, 20, 7, 18, 40, שיש פה שני גלים של מקטן לגדול, כשרואים את ה-18,
והעשרים שכפול ממנו זה 40, 7, 8, נדמה. ובסדר. עכשיו, גם דרך אגב, השנים של השקט, 40, כן, פה יש לנו 40, 80, 40, 40.
80 זה אמרנו כי אולי הוא לקח את ה-40 של שמגר.
כן, זה לא אנחנו אמרנו, זה אחרים אומרים, ואני לא הסכמתי.
אתה אמרת בשנה שעברה שזה...
עד שזה לא משכנע כל כך, כן. אולי. אבל יש לנו פה בעצם 40, 80, זה מה שיש, זה 40, 80, 40, 40. ומפה זה מתחיל להיות שוב מספרים עגולים כאלה. אה, לא עגולים, מספרים מדויקים יותר וקטנים יותר. אין פה משהו כזה. אז שוב, יש פה רוב, זה חלק ממהלך שלם שאנחנו צריכים לראות את כל המבנה של הספר, אבל משהו קורה פה בגדעון, וכשנגיע לגדעון נדע. עכשיו, מותניאל עצמו מייצג את הפתיחה לכל הספר. כן, ומלבד עוד כמה דברים קטנים שיש דווקא השוואה בינו לבין יפתח, שזה אנחנו נצטרך לדון בהמשך.
ובתאים אל הרוח השם, יש לנו בשמשון.
ותהיה אל הרוח השם, רוח השם יש לנו, תסלח על שמשון רוח השם. כן, ותח אל רוח השם לפעמו, זה יש לנו אצל שמשון. ואצל גדעון כתוב לנו, רוח השם לבשה את גדעון. היחיד שיש לנו את הביטוי שתהיה עליו רוח השם, השורש היה, כן, זה ותהיה לפתח רוח השם. כן? אז טוב, אתה כבר מוביל אותנו לשלב הבא, אז אנחנו נעשה את השלב הבא. ונפתח, לעתניאל יש קשרים לא מעטים. ולדעתי זה לא מסיבה סתמית. מה יכול להיות הסיבות לקשרים בין עתניאל? בואו קודם נראה מה הקשרים בין עתניאל ליפתח. אז בתור התחלה, הרחבה הזאת שיש לה חטאים, שראינו במקום ויעשו את הרע בעיני השם, אז יש עוד הרחבה אחרי זה. אצל עתניאל כתוב, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, וישכחו את השם לוקיהם, ויעזבו את הבעלים ואת האשרות. זו הרחבה שלפחות החלק השני שלה לקוח מפרק ב'. כן, אז בפרק ב' יש את זה, ואצל עתניאל יש את זה, ואצל אף שופט אחר אין את זה, חוץ מאשר אצל יפתח. כלומר, השופטים האחרים יהיה כתוב רק, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, או ויעשו את הרע בעיני השם. ואצל יפתח בפרק י' אנחנו נמצא פתאום הרחבה, לא הרחבה קטנה, הרחבה גדולה מאוד. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, זה בפרק י' פסוק ו', ויעבדו את הבעלים ואת ההשטרות, שוב, דומה למה שכתוב אצל עתניאל, ואפילו יותר דומה למה שכתוב בפרק ב'. ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים. ויעזבו את השם, ולא עבדו. גם ויעזבו את השם זה ביטוי שמופיע מכל השופטים, רק אצל יפתח. וזה ביטוי של לקוח מפרק ב'. עכשיו, ואיחר אף השם בישראל, שמופיע אצל יפתח ואצל עתניאל, גם כן לא מופיע בשום מקום אחר. כן, תזכרו את הביטוי הזה, כי הוא גם מופיע בפרק ב'. וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון. וירצו וירוצצו את בני ישראל בשנה היא 18 שנה, וכו' וכו' וכו'. ובפסוק ת' בפרק י' ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים ותצר לישראל מאוד. עכשיו הביטוי ותצר לישראל מאוד אמנם לא מופיע אצל עתניאל גם אבל מופיע בפרק ב' ויצר להם מאוד. כן, זה בפסוק ת' ו'. כן, וכל אשר יצאו יד, אשר, יד השם הייתה בם לרעה כאשר דיבר השם וכאשר נשבע השם להם ויצר להם מאוד. כן, אז הביטוי הזה מופיע גם שם. ויזכו בני ישראל אל השם למור, חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו, ונעבוד את הבעלים. ואז השם עונה להם. משהו שלא קורה עדיין אצל עתניאל אמנם, אבל ביפתח הוא עונה להם. פעם ראשונה השם עונה בעצמו, ולא שולח איש נביא, או מלאך, או משהו כזה. הלא ממצרים ומן האמורים, ומן בני עמון ומן פלישתים, וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם. זה שבעה עמים, כנגד השבעה עבודה זרה שאנחנו קראנו מקודם, כן? הבעלים, השטרות, אלוהי ארם, אלוהי צידון, אלוהי מואב, אלוהי בני עמון, אלוהי פלישתים. לחצו אתכם ותצעקו אליי ואושיע אתכם מידם ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים לכן לא אוסיף להושיע אתכם. עכשיו למה זה חשוב? כי הביטוי לא אוסיף, כן, שהשם אומר שהוא יותר לא יוסיף, מופיע גם כן עוד פעם אחת בספר. איפה? בפרק ב'. בפרק ב' זה בדיוק מה שאמרנו שקורה בסוף, כשלהשם כבר נמאס במעגל החוזר ואומר לכן אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם, אז הוא אומר לא אוסיף, וכנ"ל גם פה. עכשיו, מה שאני מנסה לטעון, וזה כמובן צריך להיות יותר מוכח בהמשך, זה שאצל יפתח זה קורה. כלומר, לפני הסיפור של יפתח, השם אומר אני יותר לא אוסיף. רק ששם הוא אומר לא אוסיף מסוג אחר. זה לא אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם, אלא לא אוסיף להושיע אתכם. כן? אז תגידו, אז זה לא אותו לא אוסיף. זה לא אותו אחד. מה דעתכם על זה?
זה תלוי. כלומר, להוריש זה חייב להיות במשמעות של לרשת, או שזה יכול להיות כאילו במשמעות גם של לנצח ולגרש כאילו?
לא, להוריש הכוונה לנצח ולגרש, כאילו, אבל זה להוריש, זה מה שזה אומר.
אבל זה כן, תודה, כלומר, אם מישהו לוחץ...
לא, לגרש מהארץ, לכבוש מישהו ולהוריש אותו מהארץ, זה הכוונה.
אבל לא לגרש אותו, כאילו...
לא שהוא עולה עליך, לא, אי אפשר.
זה צריך לגרש מאיפה שהוא נמצא.
כן, להוריש הכוונה, להוריש זה כמו לשרש ולהשריש, זה כמו לחטא ולחטוא. כלומר, זה, או יש מישהו שיורש את הארץ, אז אתה מוריש אותו מהארץ אם אתה לוקח אותו מהירושה שלו. כן, זה משהו שקשור לירושות. כלומר, הוא יושב פה, זה המקום שלו, אתה מוריש אותו מפה. אז זה להוריש. אבל זה, כשנגיע לסיפור יפתח, אם נגיע, בהזדמנות, אז שמה באמת זה יהיה הנושא. כלומר, כל סיפור יפתח יעסוק בנחלות. אז אמנם בפועל מדברים על זה שבני המון באים אליהם ורוצים לקחת להם את הארץ, והשם אומר, אני לא אוסיף לו.
הוא עובר את המצפה לבני המון.
וזה אומר ש...
שאולי הוא גם מוריש.
אולי גם הוא הולך.
לא, אבל למה, מה אנחנו צריכים שיקרה? מה שכתוב בפרק ב', כן? אני לא אוסיף להוריש מפניהם. כלומר, שהשם לא יוריש. לעומת זאת, מה כתוב שם? לא אוסיף להושיע אתכם. כלומר, לא אוסיף להושיע אתכם זה שיורישו אתכם. כן? ולא אוסיף להוריש מפניהם זה שאתם לא תורישו אחרים. אז מה שאני רק טוען זה שבסיפור יפתח, וזה לא נפתח את זה עכשיו, יש הרבה עיסוק ב... מה?
יפתח.
אז יש שם כמובן, יש כל הסיפור בעצם עוסק רק בנחלות, הייתי אומר. אז זה מה שניסיתי לומר. אז כל זה רק כאילו, שוב, כמין מסגרת לכל הדברים, עתניאל בעצם מתחיל פה רצף, שאנחנו נראה אותו לאורך הספר כולו, אבל אנחנו עוסקים עכשיו בחצי הראשון של הספר. חצי שבו כל סיום נגמר בתשקוט הארץ, כך וכך שנה. וחצי שבו, זה אני כבר אגיד במאמר מוצר, לא יהיה בעיות של הנהגה. כמעט ולא הייתי אומר. כן? זה לא יהיה הנושא בכלל. ההנהגה או המנהיגות או משהו כזה, זה לא קשור. וחצי שאומנם נראה כמו, כן, אם היינו מורידים את השופטים הקטנים, שהם במאמר מוסגר כזה, כן? אז היינו נשמעים עם שלושה וחצי הזה, ואחד, שתיים, שלושה וחצי הזה, שהם בעצם שלוש מול שלוש. ראינו, זה 8, 18, 20, 7, 18, 40, יש פה שתי שלשות.
אבל זה גדול מכל זאת עונה מאוד להגדרות של הבית שיער ראשון.
באיזה מובן?
במובן של התשקות הארץ.
התשקות הארץ זה הדבר היחיד, ויש סיבה לזה. כן, יש מה לדון שם. אבל אתה רואה שכבר ההתחלה שלו מתחילה מההתחלה. ויעשו בני ישראל לבני השם. זה לא תוספת למה שהם מקודם, זה לא ויוסיפו. יש פה פתיחה חדשה. כן, וגם הנושא, גם השנים שהם משועבדים בהם. יש לו קשרים לקטע הקודם מסיבה ברורה, כי זה לא סתם כאילו, לא יודע מה, בצורה יקית החליטו לעשות שלוש מול שלוש, זה חלק ממהלך וסיפור שלם שמשהו קורה שם בסיפור גדול. מה קורה? זה אנחנו נראה, אבל יש סיבה למה זה מצד אחד ככה, מצד שני ככה, זה מה
שאני אצל גדעון, הוא מראה לו שלב שהוא כן משהו, שהוא כן אומר שהוא יושיע.
השם אומר שהוא כן יושיע, כן, נכון, אפשר לומר, אולי, יש מה לדון בנושא. בסופו של דבר הוא יושיע. לא, נלך הרבה יותר אחורה, אבל הרי מבחינת הרצף של הספר, יש לנו את פרק א',
סיפור בבוכים זה לפני פרק,
יש לנו פרק א', עד ב' ה', נכון? זה עד מלאך השם הבוכים, שזה, הם לא הורישו, ואז מלאך השם בא ואומר להם, אתם לא הורשתם ולכן יהיה עונש. זה עוסק בהורשה, בארץ הייתי אומר. ואז אנחנו מתחילים ויש מבוא חדש. ראינו את המבוא הזה, זה מעגל החוזר, זה כל הקטע של זה שיהושע מת ועובר דור אחר ואז הם חוטאים. כל הקטע הזה מדבר על עבודה זרה. זה החטא שם. ועשו בני ישראל הרע בני השם תמיד מובן כעבודה זרה. למעשה זה ככה כמעט בכל התנ"ך, אם לא בכל התנ"ך. כן, אז זה בעצם פרק ב' עד פרק ת' ז', כן, עד סוף שמשון, כנראה. שמשון זה שאלה, אבל אנחנו נשאיר אותה בצד. זה עוסק בעבודה זרה. ואז כמובן יש לנו את י"ז עד כ"א, שזה נקרא לזה בעיות נוספות, כן, נספחים, שברור שהם לא רק נספחים, אבל הם משהו אחר, הם לא חלק מהרצף של השופטים. עכשיו אנחנו מדברים על החלק הזה. החלק הזה יש לו פתיחה, שזה מה שקראנו, ויש לו אחרי זה את האוסף של השופטים אחד אחרי השני. עכשיו, הפתיחה לגדעון באמת מתחילה באיש נביא, אבל הפתיחה לעתניאל מתחילה בעתניאל. אוקיי, אז זה בגדול עתניאל. דבר אחד טוב, רק אם אתם רציתם נורא, אז דברי הימים. בדברי הימים...
אז למה יש הבדל בין עתניאל למן המעגל?
מן המעגל... תשמע, הבדלים ממש אין. פה יחסית עקבי, יש תוספות. כלומר, מצד אחד יש תוספות על שאר השופטים שהן קשורות לזה שהוא דומה למעגל. חוץ מבה ישכחו הזה שהוא שונה, אבל בדרך כלל הרחבות הן פשוט כי... הנה תראו, זה המעגל שפשוט מתממש לו בסיפור אמיתי. כן, ומצד שני יש דברים ספציפיים שמתאימים פשוט לעתניאל עצמו. רק שזה עוד שנייה אני אגיע, אני רק רוצה לראות מי זה עתניאל עצמו. עכשיו, זה בלגן גדול. כן, בפרק ב' בדברי ימים א', לא, בפרק ד', סליחה, בדברי ימים א', כן, דברי ימים א' בכלל, בפרקים ב' הד' הוא עוסק ביהודה. כן, זה כדאי לפתוח כי מאבדים פה את הראש מאוד מהר. בפרק ב' פסוק ג' זה מתחיל. בני יהודה, ער ועונן ושאלה, שלושה נולד לא מבת שועה כנענית, כמובן ער ועונן הולכים, ואחרי זה בפסוק ד' תמר קלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח. אז יש לנו שאלה, פרץ וזרח, והכתובים מתחילים להרחיב בהם בצורה הפוכה. זרח, פרץ, שלה. אז זרח זה עד פסוק ת', עד פסוק ח', ואז מתחילים מבני חצרון, שזה מבנים של פרץ, עד בעצם פרק ד', כמעט בסופו. עכשיו, לקראת סוף פרק ד', כן, זה פרק ג' זה בני דוד, יש שם מאמר מוסגר, לא משנה, אנחנו לא ניכנס לזה בכלל. בפרק ד' נאמר כך בפסוק י' א'. האמת לא, בפסוק י' ג' נתחיל. ובני כנז, כן, אתם מול זה? ובני כנז, עתניאל ושריה. כן, אז זה עתניאל בן כנז, נכון? זה די ברור שזהו. ובני עתניאל, חטאת. כן, הייתם מאמינים שיש לו, שיש לו בן בשם חטאת? יש לו בן בשם חטאת?
זה חומש תורת
תניה. כן.
חומש
תניה. או חומש תורת תמימה, מה שאתה רוצה. נדלג פסוק אחד, ופסוק תדבב, ובני כלב בן יפונה, עירו אליו הנעם, ובני אלה הוא כנז. כלומר, יש לו נכד בשם כנז, וכלב. אז מה קורה פה? האם עתניאל הוא נין של כלב? האם הוא אח שלו? מה בדיוק קורה פה?
מי זה הכלב הזה? איפה הוא צץ?
כלב בן יפונה צץ משום מקום. כמו עתניאל בן כנז. שניהם אין להם שום קשר למציאות, הם נמצאים פה בלי שיהיה מופיע לפניהם
אותו שם. עתניאל מופיע לפני כנז. ובני כנז.
לא. בני כנז מופיעים בלי שאנחנו נדע מי זה הכנז הזה. כנז לא מחובר לשום שושלת יוחסין.
גם כנז וגם כלב לא קשורים.
נכון, אין להם שום שושלת יוחסין, אין יפונה לפני זה, ואין כנז לפני זה. שיהיה מחובר לאיזושהי שושלת יוחסין, מופיעים משום מקום. די ברור שהם מבני יהודה, בגלל שהם בתוך השושלת של יהודה. אני אומר די ברור, למרות שחוקרים יחלקו על זה, אבל זה עניין אחר. כן, אחד העמים, מעשרה העמים שמובטחים לאברהם אבינו, זה הכניזי. נכון? אז הקני והכניזי והקדמוני. אז הקני שם והכניזי, אז יש כאלה שאומרים שזה קשור. בכל אופן, יש גם נגב הכניזי. אז יש פה קצת בלגן עם השושלת ולא ברור מה זה. אם מנסים להסביר איך זה יכול להיות שעתניאל בן כנז, אחי חלב וכולי, אז יש כמה שיטות, אבל זה תלוי ביצירתיות שלכם, זה לא משמעותי לענייננו. לא הבנתי כלום. אתה אומר כאילו שמה, עתניאל בן כנז הזה, זה מה?
אני אומר שהכניזי זה שם מאוחר שנקרא שם סופו שהוא יושב כיום במה שצריך לקרוא נגב הכניזי.
כלומר, אז לא קראו להם כניזי, אלא כניזי זה האנשים שישבו עד איפה שהיום אנחנו קוראים...
אבל למה לעשות את זה? הרי רוב העמים שם הם כן כאלה. כן, מתי כנז ישב שם? אחרי כניסה לארץ. אז אתה אומר שבתורה כתוב משהו בעקבות הכניסה לארץ. זה כפירה. שזה כפירה? לא, זה לא כפירה באמת, אבן עזרא אומר דברים כאלה, אבל זה בעייתי.
כן? אתה יכול להגיד אין החינם.
אין החינם, זה בעייתי. בוקר טוב.
אני הקשבתי כל הזמן.
אז...
כן, הוא בודק משהו ב...
כן, הוא בודק מקרוב מאוד, איזה דגש. בכל אופן, אז אתה בעצם אומר שקראו לזה, עזוב את זה שבימי אברהם אבינו לא קראו לזה ככה, אלא בשם אחר. כן? אלא גם בימי משה, כשנכתבה התורה, עדיין לא קראו לזה הכניזי, אבל בכל זאת כתבו את זה. אז זה קצת בעיה. מה גם ששאר העמים שמה שהם כן הושמדו, כן, הפריזי או אלה, לא יודע מה, אז בסופו של דבר הושמדו. כן, אז למה הם שומרים את השם שלהם ולא קוראים להם על שם אפרים שיש שם?
אפשר לטעון שהיפונה הכניזי זה מהכניזי הזה והוא התגייר או משהו, נכנס
ל... יש שומרים, אבל מה לעשות שאנחנו מכירים את כלב בן יפונה.
נכון.
והוא נשיא שבט יהודה.
נכון.
והוא, זה בטח, אתה יכול לומר שהוא התגייר והפך להיות נשיא שבט יהודה. אני יודע שהיה לו הרבה כוח פוליטי, הוא היה איזה אוליגרך כזה שהגיע ו... אבל...
כלב בן גיידמק.
כלב בן גיידמק, כן, הוא פשט את הרגל בסוף. בכל אופן, אז זה קצת קשה. אבל מה שבטוח, עותניאל הזה הצליח מאוד, הוא הפך להיות השופט הראשון, ראינו אותו גם בפרק א', בתור מישהו שמתחתן עם אישה מוצלחת, שמשיגה לו הרבה נחלות. וזה הסיום של בעצם עותניאל. מה? כן, בת החויסוי. עכשיו זה בא כניגוד ממש, ושימו לב עד כמה זה מעניין, בניגוד ממש לפסוקים שלפני זה. איך חתמנו את היחידה הקודמת לפני שהגענו לסיפור של עותניאל? ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני וכולי, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ובנותיהם נתנו לבניהם. כן, ואז כתגובה לזה, השופט הראשון שבא ושופט אותם, ובעצם נאמר את זה, מתקן אותם.
אז הוא נסע את בת אחותו.
הוא נסע את בת אחותו.
בת אחיו.
בת אחיו זה סבבה, אמר. בת אחיו עד היום הוא מותר. אפילו ראוי לפי חלק מהשיטות. יש מצווה כזאת. טוב, אז זאת ניהל בן כנז. כן.
שמה אתה?
טוב לשאת את בת אחותך.
בשופטים.
אם יש לך אותך בת, אז תיקח אותה לאישה. רוב.
רק תעבור קודם, כאילו, רק תעבור קודם דור ישראל. אם יש לך אותך בת.
כן.
אתם קרובי משפחה כנראה.
כנראה. אבל אל תדאגי, כנראה לא תסכים. כיום זה משמעותי. פעם זה לא היה רלוונטי. טוב, יפה.
פעם היא הייתה מסכימה בסיטואציה כזאת, סיימן.
כן, נכון. אז זה עתניאל, ואנחנו בזה בעצם סיימנו את השופט היחיד שאין עליו שום דבר. כן, אנחנו כמובן נצטרך לעבור ולראות את השנים ואת כל ה... מה זה?
על שמגר יש לנו משהו?
על שמגר יש הרבה מה לומר. נראה לי.
פסוק שלם כנראה.
פסוק, שניים. בסדר.
הקטע הוא שאין עליו שום חידוש. שמגר לא עשה רק מה שמופיע במעגל. שמגר גם משתמש בממד בקר, זה משהו.
בגלל 600 פלישתים? כן. מה? כן. אוקיי. אז זה היה עותניאל. אז מה שנותר לנו זה רק להתחיל ללמוד את סיפור אהוד, שאנחנו לא נסיים אותו היום, אבל רק נכיר את הנפשות הפועלות. יש לנו פסוק שהחליט להכפיל את עצמו. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בני השם. ויחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל. למה? על כי עשו את הרע בני השם. אם היה לך ספק. אז הנה אומר את זה מפורש. כן, למה הם קיבלו עונש? בגלל שהם עשו את הרע בני השם. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק. כלומר הוא החליט לאסוף אליו עוד אנשים. עמון ומואב עובדים ביחד וגם מוסיפים את עמלק. כי עמלק הוא אחד כזה שתמיד מצטרף כשבאים להילחם בישראל. וילך ויח את ישראל וירשו את עיר התמרים. עיר התמרים זו כמובן
יריחו.
כן, או יריחו או צוהר. כן, או אולי עין גדי. אבל זה בסופו של דבר פה די ברור שזה כנראה יריחו.
הכיוון שהם באים כאילו.
כן. מצד שני, אם זה נכון שזה יריחו, זה אומר
שבדרך... זה לא הפסד כזה גדול.
כי אף אחד לא יושב שם.
זה עיר מוחרמת, אסור להם לעשות.
זה לא רק העיר עצמה, זה כל העמק. אתה לא יכול לשבת גם בנערן כשאתה נמצא ב... נערן.
מה זה?
נערן זה שם של יישוב. כן, מופיע בדברי הימים א'.
ברשימות.
והוא גם מופיע היום, במפות שלנו. אז זה נמצא שם באזור של יריחו. האמת שמופיע גם נערתה, שזה כנראה נערן, ו... ביהושע, בנחלות. בכל אופן, אז עיר התמרים, אם זה באמת יריחו, זה רק אומר שבדרך ממואב לישראל, ראובן גם כן חטף. וזה לא מוזכר. כן, העיקר זה שהם עברו את הירדן וירשו את עיר התמרים. ראובן, למי אכפת? אז, מה, מה?
זה גם די
נמר למצבי אפשר. נכון, כן. אבל שם לפחות מי שבאמת עוסקים בסוגיה זה בני עבר הירדן. כן,
בקטוש מאוד.
לא, אבל זה פחות מופיע. לפחות מופיע שהם נלחמו בבית גדול. נכון, זה נכון. ואפשר להבין את זה, זה פעם ראשונה שאפילו יהודה חוטפים. יהודה לא מוזכר, השם יהודה לא מופיע עד אז. כן, פעם ראשונה, פתאום גם בני יהודה נמצאים בסיפור. אז זה מעניין. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב, 18 שנה. אבל מה נשאר לנו לשאול? קודם כל, מה זה עגלון מלך מואב? כן, אנחנו רואים כל מיני שמות מוזרים לכל מיני מלכים. ראינו לפני שנייה קושן לשעתיים, שזה די ברור שזה משחק מילים, זה לא השם המקורי שלו, אף אחד לא החליט לקרוא לו בלידה, בברית, כן? קושן רשעתיים. כן, קושן רשעתיים. הוא נגמר עוד רגע.
כי הוא היה פי שתיים יותר רשע מ...
מה? לא, לא משנה, פי שתיים או לא פי שתיים. אבל זה די מוזר, כן? בסדר. עכשיו, עגלון...
זה שזה פי שתיים זה בסדר, נניח היו קוראים לו קושן נעליים, אז הוא פי שניים יותר נעל. הבעיה שפה הוא פי שניים יותר רשע. וזה אתה לא תקרא לבן שלך.
כן.
אפילו לא
פי חצי. בכל מקרה, אנחנו רק נסיים עם שמו המוזר של עגלון. כן. כי הוא עגל קטן. עכשיו, זה מאוד חריג, בשל העובדה שאנחנו מכירים אותו כעגל גדול מאוד. נכון? כן, עגלון איש בריא מאוד, בפסוק י' זין. עכשיו גם הביטוי איש בריא מאוד מוזר, כי בריא, בניגוד לשמן למשל, שיופיע בהמשך, כל שמן וכל איש חיל, בריא זה כינוי לשמנים, אבל מסוג לא אנושי. כלומר, בהמות הן בריאות. כן, עגל בריא, מפותם. קיצור, הוא מתואר פה לגמרי כמו עגל, מפותם, ומחכה רק שישחטו אותו. ואנחנו נראה איך זה יקרה בשבוע הבא. מה? כי הוא זר, כן, נכון. וחוץ מזה יש עוד איזה בעיה.
הוא גם שחט את זה בשמאל.
והוא גם שחט את זה לא במקום שחיטה, והוא גם שחט בן אדם, והוא...
והוא גם לא שחט...
זה לא הפעם האחרונה שזה יקרה בספר בשופטים.
והוא גם לא שחט ברוב סימנים?
מה? בפנים, אני לא יודע מה הוא נגע, מה הוא לא נגע.
לא, הוא לא התחיל מהצוואר.
כן, והוא גם לא ברך כל זה, טוב.
הוא גם לא כיסה את אדם.
זה אני לא יודע, הוא כיסה, כתוב. כן, ויסגור החלב ועד עליו.
כתוב שאדם לא יצא.
אדם, נו, בסדר, אז הוא כיסה עליו.
נו, בשחיטה כשרה אתה אמור להקיז את כל אדם, את כל הקונס.